אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. פרק כף בדברי הימים א' ממשיך את סיפור מלחמות דוד. בחלקו הראשון הוא עוסק בתיאור המלחמה השנייה נגד בני עמון, ובחלקו השני מתוארות שלוש אפיזודות בקרבות נגד הפלישתים. סדר האירועים בפרק איננו הסדר ההיסטורי מבחינה כרונולוגית, שכן המערכות נגד הפלישתים הסתיימו לפני שדוד החל את סדרת המלחמות נגד עמי עבר הירדן המזרחי והממלכות הארמיות שבצפון. היה זה במהלך המלחמה השנייה נגד העמונים, שבה התרחשה הפרשה הטרגית של פגישת דוד ובת שבע ומותו הרצחו של אוריה בקרב. מחבר דברי הימים הוציא את הפרשה העוסקת בדוד ובת שבע ואת תוכחת נתן הנביא שבאה בעקבותיה, וזאת מתוך רצון להצניע את המעשים הקשים הפוגעים בגדולתו של המלך. כמו כן השמיט המחבר בחלק השני של הפרק את האפיזודה שבה נקלע דוד לסכנת חיים במאבקו נגד ענק פלישתי, וממנו חולץ בידי אבישי בן צרויה. גם השמטה זו היא חלק מהנוהג של העלמת פרשיות שמחבר דברי הימים מצא בהן פחיתות כבוד לדוד. ויהי לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, זהו פתיח והסבר לזמן שבו מתרחשים האירועים. שנה לאחר שיצאו מלכי ארם לעזרת בני עמון, החזיר דוד את צבאו למלחמה עם בני עמון, מבלי שחשש מהתערבות ארמית. וינהג יואב את חיל הצבא, וישחט את ארץ בני עמון, ויבוא ויצר את רבה, ודוד יושב בירושלים, ויח יואב את רבה ויהרסה. הערת הסוגריים שבה מציין כי דוד נשאר בירושלים, שימשה במקור שבספר שמואל להבנת פרשת בת שבע ואוריה החיתי. מחבר דברי הימים ציין את העובדה שדוד נשאר בירושלים ולא יצא עם חייליו לקרב, כאות של גנאי לדוד, אולם לא הזכיר כלל את פרשת בת שבע מתוך כבוד למלך. ויקח דוד את עטרת מלכם מעל ראשו, וימצאה משקל כיכר זהב, ובה אבן יקרה. ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. מלכם הוא מלך בני עמון, נטילת כתרו של המלך העמוני, והעברתו לדוד סימלה את שלטונו של דוד על עמון. זה היה כתר כבד למדי, וסביר להניח שדוד נשא אותו על ראשו רק במעמדים מיוחדים. ואת העם אשר בא הוציא, וישר במגירה ובחריצי הברזל ובמגירות. העם הוא כנראה עם המלחמה, אנשי צבא עמון שהיו בתוך העיר הכבושה. דוד הוציא אותם אל מחוץ לעיר לעבודות כפייה. המילה וישר מקבילה למילה ויסם לפי המקור בשמואל ב', הוא שם אותם בעבודות כפייה. הראשונה שבעבודות אלה, במגירה, היא ניסור אבנים ועיצובם בכלי שהוא מעין מסור. העבודה בחריצי הברזל היא פעולת הדייש, היינו סחיבת המורג החרוץ שהוא לוח עץ כבד שמצדו התחתון יוצאות שיני ברזל המפרידות את התבועה מן המוץ. את המורג גוררים עבדים או בהמות. בספר שמואל נאמר שדוד העבידם גם במלבן, שהוא כלי מתכת בעל מסגרת עץ מלבנית ששימש לעיצוב צורת הלבנים. מחבר דברי הימים השמיט עובדה זו. וכן יעשה דוד לכל ערי בני אמון. דוד נהג להוציא לעבודות כפייה גם את הלוחמים שנשבו בשאר ערי בני אמון. נוהג זה יצר כוח עבודה זול והביא להשפלה של ממלכת אמון והגדרתה כממלכה וסלית של ממלכת ישראל. נכון יהיה לשער שדוד הדיח את חנון בן נחש, מלך אמון, שפגע בו בזמנו בהשפילו את השליחים שנשלחו אליו, ומינה במקומו את אחיו, שובי בן נחש. שובי נשאר נאמן לדוד ואף תמך בו בעת מרד אבשלום, לפי פרק י"ז בשמואל ב'. וישב דוד וכל העם ירושלים, והיא אחרי כן, ותעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים. המחבר עובר עתה לתיאור של קרבות מקומיים נגד הפלישתים. המלחמה הראשונה הייתה בגזר, עיר שנשארה כנענית עד לימי שלמה. גזר שכנה בפתחו של עמק הילון, במורדות הרי יהודה, באזור שבין לטרון לרמלה. באזור זה נחשפה תל גזר המקראית. התל הוא מהחשובים שבתהילים שנחשפו בארץ, יחד עם תל מגידו, תל חצור ותל באר שבע. המאפיינים הטבעיים של תל גזר ומקומו האסטרטגי מסבירים את חשיבותו הרבה בעת העתיקה. הגישה לתל תלולה מכל צד, ובימי קדם טרם הצטברות האשפה וחומרי הבניין מסביב, הייתה הגישה לתל תלולה כנראה אף יותר. הגבעה עומדת כמוצב, בולטת במישור הארוך, ומחוברת לגבעות השפלה הנמוכות שמאחוריה באמצעות צוואר צר. לרגלי הגבעה עוברת הדרך החשובה שבין מצרים לסוריה היא דרך הים. מצפון שוכן עמק הילון שדרכו עוברת הדרך לירושלים, ומדרום שוכן עמק נחל סורק, היכן ששכנה תל בית שמש, היכן שעברה הדרך מארץ פלישתים ליהודה. מרכס התל ניתן לראות באופק במערב את הקו הכחול של הים התיכון, ובאופק מזרח את רכס הרי יהודה. גזר הייתה ככל הנראה מצודה מרכזית של הפלישתים באזור. אז היכה סיבחה יחושתי את סיפאי מילידי הרפאים ויקנאו. סיבחה יחושתי נמנה עם יחידת הגיבורים אשר לדוד. בשלב מאוחר יותר נתמנה למפקד עוצבת מילואים, כפי שנקרא בפרק כ"ז. הכרעת סיפאי, הענק הפלישתי, ערערה את רוח הלחימה של הפלישתים. ותהי עוד מלחמה את פלישתים, ויח אל חנן בן יאיר את לחמי אחי גוליית הגיטי ועץ חניתו כמנור אורגים. במקבילה בשמואל א' מסופר כי אל חנן בן יאיר היכה את גוליית הגיטי. סיפור זה העסיק את הפרשנות לדורותיה, שכן לפי שמואל א' י"ז דוד הכריע את גוליית, אשר עץ חניתו כמנור אורגים, ולא אל חנן. בסיכום פרשת הקעת ארבעת הענקים, נאמר בשמואל ב' פרק כ"א, פסוק כ"ב, את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ויד דוד וביד עבדיו. משמע שרק חלק מהם נפלו בידי דוד עצמו, והשאר ביד עבדיו. ייתכן ששני ענקים שונים נקראו גוליית. האחד נפל בידי דוד והשני בידי אלחנן. מחבר דברי הימים ראה את הסתירה במקור שלפניו וניסה ליישבה בכך שאלחנן בן יאיר לא הרג את גוליית, אלא את אחי גוליית. התהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מידה ואצבעותיו שש, ושש, 24. וגם הוא נולד להירפה, ויחרף את ישראל, ויקהו יהונתן בן שמעה, אחי דוד. המחבר קובע את זירת האירוע בגת, ואפשר שהוא יתרחש בשלב הסופי של כיבוש גת בידי דוד. איש המידה הוא איש המידתו גדולה, עוד אחד מהענקים, וליתר דיוק הוא ייצור מפלצתי בעל מידות חריגות ושש אצבעות בכל יד ורגל. האיש התגרה בישראל בדומה לגוליית והוקה בידי אחיו של דוד, יהונתן בן שמעה. אלה נולדו להרפה בגת ויפלו בידי דוד וביד עבדיו. הרפה הוא כנראה שמו של האב הענק שצאצאיו הענקים הציקו לישראל. פרק א' בדברי הימים א' מתאר את המפקד שציווה דוד לערוך בקרב שבטי ישראל, והתוצאות הטרגיות של אותו מפקד. כאשר דוד מבין שלא היה זה רצון אדוני שהמפקד יערך בזמן ובמתכונת שבו נעשה, הוא מבקש מאדוני להעביר מעליו את אבון חטא הספירה. רק לאחר הקרבת הקורבנות נפסק את המגפה שהביא אדוני על העם כעונש על חטא הספירה. הפרק מורכב מחטיבות שונות. המפקד, ההכרה בחטא שהיה בו, ההתוודות, המגפה, הקמת המזבח והסרת המגפה. אפשר לסכם את הפרק כולו ברעיון המרכזי שמחלקל אותו, החטא, העונש וההתרצות. הקטע המקביל שבשמואל ב' פרק כ"ד מסיים את ספר שמואל ואת סיפור מלכותו של דוד כאחד מפרקי הנספח שלא נמצא להם מקום ברצף תולדות מלכות דוד. בדברי הימים לעומת זאת, מסתיים הסיפור בתיאור המקום שעליו הקריב דוד את הקורבן, שהביא לסיום המגפה גורן ארנן היבוסי, כמקום שעליו יוקם בעתיד בית המקדש. כאן יש לסיפור חשיבות מרכזית. הוא משובץ לפני תיאור ההכנות לבניית בית המקדש, ותפקידו לנמק מדוע קבע דוד שבית המקדש יוקם בגורן ארנן היבוסי ולא בבמה אשר בגבעון, שבעת ההיא נמצאו בה המשכן שעשה משה במדבר ומזבח העולה. לכן חותם מחבר דברי הימים את הפרשה בהצהרה שאין לה מקבילה בשמואל ב', בעת ההיא בראות דוד כי ענה הוא השם בגורן ארנן היבוסי ויזבח שם, ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. מיד לאחר מכן באה סדרת הפרקים שמתארת את ההכנות שעשה דוד לבניית המקדש. מכאן עולה שסיפור המפקד והמגפה שבאה בעקבותיו, משמשים בדברי הימים כרקע והקדמה לסיפור מציאת מקום המקדש וההכנות שיעשו לקראת בנייתו. ההבדלים בעריכה ובמיקומו של הסיפור הם הסיבה לשינויים הרבים בין התיאור המקורי שבספר שמואל ב' לזה שבספר דברי הימים. ויעמוד שטן על ישראל ויסט את דוד למנות את ישראל. בקטע המקביל בשמואל ב' מצוין במפורש שחטא המפקד נבע למעשה מתוך חרון אפו של האל על חטאי העם. ויוסף אב השם לחרות בישראל. ייתכן שאחרון נבע מחטא קדום או חטא מתמשך שאת תוצאותיו חווים בני ישראל גם בימים אלה. זהו שלב נוסף בכעסו המתמשך ובהסתר פניו של אדוני. ושם ממשיך הכתוב ואומר, ויסט את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. המילים ויסט אדוני את דוד בהם, בבני ישראל, הן ללא ספק מילים קשות. אבל זו אינה הפעם היחידה שהמקרא מציין כי ההידרדרות לחטא היא עונש של אדוני על חטאים קודמים. בפרקנו נאמר, ויעמוד שטן על ישראל, ויסט את דוד למנות את ישראל. את ההסתה של דוד למחשבה על המפקד, השיג אדוני באמצעות השטן. מסתבר שלא היה מדובר ברגע של הסתר פנים בלבד, אלא של הדחה מכוונת של השטן. אדוני הסית את דוד באמצעות השטן לחשוב בכיוון הלא נכון. הסתר הפנים פתח את הדלת בפני יצר הרע. הגמרא בבבא בתרא אומרת, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. השטן הוא מלאך שמסוגל לפעול רק באישורו של האל, ובמסגרת של יצר הרע של בני האדם. בכתוב המקביל בשמואל ב' נאמר שדוד רוצה למנות את ישראל ואת יהודה. מחבר דברי הימים מעוניין להבליט את אחדות העם והממלכה, לכן הוא מתעלם מן ההפרדה לשבטי הצפון והדרום, ומעדיף כאן, כמו במקרים אחרים, את השימוש במונח הכוללני ישראל. ויאמר דוד אל יואב אל שרי העם, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן, והביאו אליי ואדעה את מספרם. הכותב אינו מבאר מדוע המפקד נחשב לחטא, אולם מפרשת המפקד שבתורה עולה כי יש לתת כופר נפש בעת שפוקדים את העם, כדי להימנע מעונש. בשמות פרק למד נאמר, וידבר השם אל משה לאמור כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. מעניין שדווקא יואב, שר הצבא, ולא נתן הנביא או גד החוזה, רואה צורך להזהיר את דוד מפני מעשה המפקד. יואב הזהיר את דוד כמה וכמה פעמים מפני חולשותיו, וראה גם הפעם צורך להזהירו, אלא שהפעם לא שמע אליו המלך. ויאמר יואב, יוסף השם על עמו כהם 100 פעמים, הלא אדוני המלך, כולם לאדוני לעבדים. למה יבקש זאת אדוני? למה יהיה לאשמה לישראל? יואב מנמק את ההתנגדות למפקד בכמה טעמים. לא משנה מה מספרם היום, בעתיד יגדל מספרם פי 100. אדוני יברך את עמנו ויוסיף על מספרם במידה כזו, שהדבר יהיה ברור ללא צורך בספירה. הוא מנסה להסיט את נקודת הכובד מהכמות, ולמקדה באיכות, באיכות ההתייחסות של העם למלכו. לא משנה מהו המספר המדויק, חשובה העובדה שהעם כולו מגלה נאמנות למלך, ומוקיר אותו כעבדים את אדונם. אבל הטיעון הכבד ביותר הוא למה יהיה לאשמה לישראל. יואב היה מודע לסכנה שיש במפקד שנערך ללא צורך מיידי ולא לפי ההוראות הברורות של התורה. אולם צו המלך מחייב את יואב, ולמרות התנגדותו, הוא יוצא לבצעו. ודבר המלך חזק על יואב, ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבוא ירושלים, ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויהי כל ישראל 1,000,100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב, ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. מחבר דברי הימים אינו פותח בהבחנה בין ישראל ליהודה, אלא מביא בראש ובראשונה את מספרם של כל ישראל, ורק לאחר מכן מציין את מספר בני יהודה בתוכם. ויירא בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל. ויאמר דוד אל האלוהים, חטאתי מאוד את אשר עשיתי את הדבר הזה, ואתה העבר נא את עוון עבדיך, כי נשכלתי מאוד. דוד התחרט על המפקד, והבין שפקד את העם שלא לצורך, ובאופן שגוי, שלא לפי ההוראות שבתורה. הוא מודה בחטאו. את המפקד היה צריך לערוך לפי חצי השקל לגולגולת, ורק במקרה שחייבים היו לערוך אותו. דוד ערך את המפקד שלא לצורך דחוף, ולא לפי הוראות התורה. מבחינה אובייקטיבית, דוד היה אולי זקוק למפקד אוכלוסין, בעיקר לצרכים צבאיים. אין זה מן הנמנע כי נלוו לכך גם מטרות אחרות, כמו סיווג האנשים הקשירים למס, לעבודות כפייה וכדומה. וידבר השם אל גד חוזה דוד לאמור. על פי המסופר בספר שמואל, גד הנביא נלווה אל דוד בתקופה שבה ברח מפני שאול. נבואותיו הם היו מיועדות לדוד בלבד. לך ודיברת אל דוד לאמור. כה אמר השם, 3 אני נוטה עליך. בחר לך אחת מהנה ואעשה לך. אדוני מציע באמצעות הנביא 3 עונשים, ועל דוד לבחור באחד מהם. ויבוא גד אל דוד ויאמר לו, כה אמר השם, קבל לך, עם 3 שנים רעב, ועם 3 חודשים נספם מפני צריך, וחרב אויביך למסגת, ועם 3 ימים חרב אדוני ודבר בארץ. ומלאך אדוני משחית בכל גבול ישראל. ואתה ראה, מה אשיב את שולחי דבר? גד הציג בפני דוד את הבחירה בין 1 מ3 האסונות. רעב שימשך 3 שנים, ובו סובלים בעיקר עניי העם. מפלה צבאית שתימשך 3 חודשים, ובה יפלו לוחמים שלא חטאו. או מגפת דבר שתימשך 3 ימים, ובה יפלו אנשים מכל שכבות העם. הברירה הוצגה בשיטת המספרים היורדים, מ3 שנים ל3 חודשים ול3 ימים, אבל חומרת העונש עולה ככל שהזמן מתקצר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, כל הגזרות חמורות והברירה ביניהן קשה. אפלנה ויד השם כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם אל אפול. עדיף לי ליפול בידיו של האל, להיענש ישירות בידי שמיים, ולא בידי אויב. הרעב הוא עונש שבו נופל הרעב בחסדיו של מישהו נאלץ למכור עצמו לעבד כדי לשרוד. ובמלחמה נתון הצבא לחסדי האויב. עדיף לדוד להשאיר את העונש כולו בידי אדוני, מפני שרק במקרה זה יש תקווה שמידת הרחמים תגבר על מידת הדין. ויתן השם דבר בישראל, ויפול מישראל 70,000 איש. וישלח האלוהים מלאך לירושלים, להשחיתה, וכהשחית ראה השם וינחם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית, רב אתה, הרף ידיך, ומלאך השם עומד עם גורן ארנן היבוסי. לאחר שמתו 70,000 איש ברחבי הארץ, שלח אדוני את המלאך המשחית לנגע בדבר גם את העיר ירושלים. אלא שאז גברה מידת הרחמים, ואדוני ניחם על הרעה שעמדה לבוא על העיר. ליד גורן ארנן היבוסי, מקום עקידת יצחק והר הבית לעתיד לבוא, בדיוק שם ציווה עליו אדוני להפסיק את מלאכת ההשחתה. כאן מתחיל תיאור דרמטי ביותר של מה שהתרחש באותם רגעים בקרבת הגורן. וישא דוד את עיניו וירא את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי והרוע הראותי, ואלה הצון מה עשו? אדוני אלוהי, תהינה ידך בי ובבית אבי, ובעמך לא למגפה. המחבר מעלה כמה אירועים, או אירועים שמאחורי הפרגוד, המשווין צביון דרמטי לסיפור המעשה. דוד ראה את המלאך העומד בין שמיים לארץ, כשחרבו שלופה בידו ונטויה על ירושלים. בדיוק בשעה הזו אדוני ניחם על הרעה שעמדה להקות בירושלים ובבית המלך. הכתוב לא פירש מפני מה ניחם אדוני על הרעה, אולם ייתכן שההחלטה לקטוע את המגפה, עלתה מיד לאחר תפילת דוד. דוד הצטער על שמשלוש הרעות בחר דווקא את הדבר שהמית רבים מבני ישראל שלא היו אחראים לפרוץ המגפה. הוא נוטל על עצמו את מלוא האחריות לפרוץ המגפה, ובכך מקווה לצמצם את רוע הגזירה רק לביתו. דימוי הרועה והצון מחזק את דמותו של דוד כמנהיג, ובתרגום ה-70 נוספה המילה רועה למשפט התחינה של דוד. אנוכי הרועה הרעותי, ואלה הצון. ומלאך השם אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן ארנן היבוסי. הציווי להקים את המזבח הוא האות, כי המגפה עומדת להיעצר. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם אדוני. וישב ארנן וירא את המלאך וארבעת בניו ואימו מתחבאים, וארנן דש חיטים. בשעה שארנן היה עסוק במלאכת הדייש, הוא שב וראה את מלאך אדוני העומד וחרב בידו. מראה שהפחידו וגרם לו להסתתר יחד עם בניו. ויבוא דוד עד ארנן, ויבד ארנן, ויר את דוד ויצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה. ויאמר דוד אל ארנן, תנה לי מקום הגורן ואבנה בו מזבח לאדוני. בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר ארנן אל דוד, קח לך, ויעש אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה נתתי הבקר לעולות, והמורגים לעצים, והחיטים למנחה הכל נתתי. ויאמר המלך דוד לארנן, לא, כי כנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך להשם, והעלות עולה חינם. ארנן היה מוכן לתת את הגורן במתנה לדוד, ואף לספק לו את בעלי החיים להקרבה למזבח ואת העצים לתבערה, אולם דוד סירב לקבל את המקום במתנה. הצירוף בכסף מלא נמצא במקרא רק כאן, ובסיפור קניית מערת המכפלה בידי אברהם מעברון החיתי. על הקנייה בכסף מלא אמרו חז"ל שהר הבית זה אחד משלושת המקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לאמור להם גוזלים הם בידכם. מקומות האחרים הם מערת המכפלה וקבר יוסף בשכם. ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל 600, ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל אדוני, ויענהו ואש מן שמיים על מזבח העולה. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנה. בעת ההיא ביאו דוד כי ענהו השם בגורן ארנן היבוסי, ויזבח שם. ומשכן השם אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא, בבמה בגבעון. פסוק זה בא להצדיק את הקרבת הקורבנות בגורן ארנן, ולא בגבעון, המקום שבו היה המזבח והמשכן באותה עת. ההנחה המובלעת בצידוק האפולוגטי הזה היא שלא ייתכן אלא מרכז פולחני אחד. נראה כי המזבח בגורן ישמש מעתה והלאה את דוד, והוא עתיד להפוך למרכז בלעדי עם בניית המקדש בידי שלמה. ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעת מפני חרב מלאך אדוני. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.